Večas kraj stoličen je i tako. Nema i tako se jedna kim. E si hvala je da ima nekaj zbog na evo i sve. Na brada je cikati. Evo i nisi hodin ti sve hobi kurove. Ja sam si hodin kurove, ja sam si hodin kurove, ja sam si hodin kurove, ja sam
Thank you.
גשר אדם. אני מה אני אומר? גשר אדם זה פשוט יוצא לירוק. רואים שמישהו מסתכל על ההרים, רואה שההרים פתאום יורדים. ירוק, מה שנקרא הגלעד הדרומי והגלעד הצפוני. גלעד ירוק, מה שנקרא אין משפות. כל הדברים נמצאים כאן. כאן, כאן, צפון מואב, מהארנון ועד כאן. צפון אני מסוים אותו מקורקב, כל זה הוא כבש. מהמון הוא כבש את המערב. כאן מצפון מואב, כאן המערב ניזה. מהמון הוא כבש את המערב. זאת מכן ארץ סיכון, וזה מה שנשאר מהמון. ישראל כבשו את ארץ סיכון. והכלל ההלכתי אומר, יעלון לא קרוב בסיכון, כלומר, כיוון שסיכון כבש את זה, אנחנו נצטווינו שלא לכבוש ממואב ועמון. אבל לא נצטווינו שלא לכבוש מסיכון. אחרי שהוא לקח, אנחנו לקחנו ממנו, הכל טוב, הכל נחמד, הכל יפה. עדיין דומה שנותרה שאלה. בואו נגיד, מצאנו בדיוק את כל הצינורות. עדיין, גם אם מצאנו את כל הצינורות ההלכתיים, הפורמליים, הרשמיים, להגיד איך הארץ הזאת נפלה בידינו, זה יותר דומה שהשאלות עדיין עומדות. אני באמת פתחם. מה שהקדוש ברוך הוא אמר, כי לבני לוט נתתי הירושה. נתן להם ירושה גם את מה שסיחון לקח. אבל איך אם סיחון לקח ואנחנו לוקחים את זה ממנו? יש צדדים. נשמע, אנחנו התאמצנו במלחמה ואנחנו כבשנו. אנחנו אולי גם שילמנו את מחיר הדמים, אינני יודע. לא עשינו את זה בשבילך. אתה לא היית יכול להשיג את זה. אז מה אתה לא שחייב? יש טענה לכל כיוון. יש טענה אחרת, תשמע, זה היה ראשונים של אבותיי, של אבות אבותיי, ובסופו של דבר זה שני, אז אם זה הגיע לידך, אז אני תובע את זה ממך. כשאני שואל איך צריכים להכריע לטובת הכובש או לטובת הנכבש במקרה שלנו, אני אומר בכנות, לי אין תשובה מכרעת. אין תשובה מכרעת. כלומר, אפשר כך ואפשר כך. מהנחה שאני צודק, אז אם אפשר כך ואפשר כך, אז במסקנה איך צריכים להתנהג? מה אתם אומרים? של אבות אבותיי. הייתי נוטה להכריע שאלה כזאת, באופן עקרוני, כמובן, צריך להכריע על פי הגמרא בגיל. אז אני מדבר קודם כל מן הבחינה העקרונית. אני הייתי נוטה להכריע את הסכסוך הזה על ידי בחינת ההתנהגות של המונגול. יש כאן דין, ויש כאן משהו שאפשר להגדיר אותו כלפני משורת הדין. ולפעמים הלפני משורת הדין כל כך שקוף שצריכים לנהוג לפני משורת הדין. אני יכול לראות המון מקרים בחיים שלנו, שיותר ראוי לנהוג לפני משורת הדין מאשר לנהוג על פי הדין. כיוון שעל פי הדין באמת למישהו לא יישאר שום דבר, אז זה אוי ואבוי. זה נורא מהיום. לא יכול להיות כזה מצב. ולכן אני הייתי אומר, במקרה כזה, אם לנהוג על פי הדין, פי שורת הדין, או לנהוג על פי מידת הרחמים, בדרך שאדם מודד, בה מודדים לו. בואו נבחר לתמואב ואת המון, איך הם התנהגו אל בני ישראל, בעקבות הכיבוש הזה, מה הם עושים? מי שבוא יודע, שיקרא פרשת בלק. יש כאן הרבה מאוד אמירה במה שקרה שם. הרבה מאוד אמירה. הם התנהגו כמו נבלות, סליחה על המילה. תמחוק את זה מה... זה... הם התנהגו רעות. אבל אם אתם ככה מתנהגים וככה אתם עושים, בסדר? אז אנחנו מקבלים. אם היו מקבלים את ישראל כמו שצריך, בלחם, במים, היו להם כל הסיבות לסמוך שישראל יקבלו שם. אזכיר לכם איזה שכן טוב היה סיכון? אני לא אזכיר לכם. מי שהייתי עכשיו בשירות מצוות ישרים, אז למדנו את הפסוק על כן יאמרו המושלים בואו חשבון. בואו לקרוא חשבונו של עולם. אבל בשירות כאן בואו נלמד את ההמשך. אוי לך מואב עבדת עם כמוש, נתן בניו פליטים ובנותיו בשבית למלך אמורי שיחון, ונירם עבד חשבון עד דיבון, ונשים עד נופח אשר עד מדבר. שיחון עשה להם שם צרות צרות, הבנות היו בשבויות, מה בדיוק עשו עם בנות שבויות? אני חושב שנחסוך לעצמנו את עוקמת הנפש. נפרט? מה המשמעות של נתן בניו פליטים? בואו נחסוך לעצמנו את עוקמת הנפש. לפרט מה הדבר הזה אומר. ובאו ישראל, המון אומרים היו צריכים לשמוח, גם קרוב משפחה, וגם אנשים שידעו לגמול טוב לשכנים טובים. אבל המון אומרים, לא היו שכנים טובים. באו שלא קידמו אתכם, אשר שכר עליך, והדברים ידועים. כך שבמקרים האלה בדיוק, שבהם יש, אנחנו נמצאים בדיוק בקו ההשקה, במידת הדין למידת הרחמים. באים חז"ל ואומרים לנו, אמרו לנו, אהבת אהוב בסיכון. לא די באמירה הפורמלית הזאת. צריכים גם לקרוא את הפרשה ולראות איך התנהגו המונים והמואבים, כדי להבין למה זאת הפסיקה של חז"ל. וזה מה שאומר כאן יפתח. ולכן הוא מביא בהקדמה דבר שלכאורה לא שייך. הוא אומר, לא שמע מלך מואב בן אדום, וגם אין מלך מואב שלח ולא עבד. אחרי שככה התנהגתם, עכשיו אתם רוצים לקבל את זה, שאנחנו ניתן לכם את זה לפני משורת הדין? למה? אבל הוא אומר כאן גם נימוק נוסף. אני רוצה שיקרא אותו, וזה הנימוק הדתי. ואי אפשר להתעלם מהנימוק הזה. ואתה, אדוני אלוהי ישראל, הוריש את האמורים בפני אמור ישראל, ואתה תירשם. הלא את אשר יורישך כמו שאלוהיך אותו תירש ואת כל אשר הוריש, אדוני אלוהי מפנינו אותו נראה. ברגע שנכנס הגורם הדתי, פולמוס, אני לא יודע אם אתם עוקבים, מקווה שאתם לא עוקבים, אבל פולמוס
לא זה נמצא עכשיו באולפני החדשות, בכל רשתות האינטרנט, ביומיים האחרונים, לדעבור אינו אמרה. העובדה שזמר ידוע, פופולרי, מוכר, יגאל בשן, והמולדנו לא סתם נפטר, אלא שלח יד לנושא. בסדר, כמובן, כלל ראשון, אתה יודע, אתה תדון את חברך, לא יודע, היה בדיכאון, אני לא בא, ולמרות זאת, הדבר הזה עלה קצת, טיפות דמנטו, חבר הכנסת מוטריץ', ואחר כך כתבו גם רבים אחרים בשאלה, כלומר, השאלה, איך להתייחס? שוב, זה לא היה עולה, אם היום עושים לו לוויה נורמלית, אבל ברגע נעשו לוויה, ושם ממש, עם כל הגודל, עם כל העוצמה, צריך לדעת שיש פה סכנה. אנחנו לא הולכים לדבר על הסכנה, אבל צריך לדעת, כשפעם היו קוברים אדם ששולח יד בנפשו מחוץ לגדר, מה אתם חושבים, המשפחות לא היו, פעם לא היו נעלבות והיום הם כן נעלבות. המשפחות היום זה צעד גדול. אבל אין צורך לעשות את זה, בגלל שאתה נאבקת על זה. נאבקת על זה, שזה לא יגרור אנשים אחרים. צריך לדעת שמכת ההתאבדויות בארץ הזאת קשה ממכת תאונות הדרכים. יש יותר מתאבדים בשנה מהתאבדים בתאונות הדרכים. יש 400 מתאבדים, תאונות הדרכים אנחנו צריכים 325, אני לא זוכר בדיוק כמה. וזאת מכה קשה. אז צריכים לבדוק, אני לא נכנס לשאלה הזאת. אני רק אומר, איפשהו, כל פעם שיעלה פולמוס על הדבר הזה, זה יגיע לשאלה הדתית והחילונית. שוב, יש פה עוד המון היבטים, שאני לא נכנס לזה, המון היבטים, וגם כל מקרה צריכים לדעת על תדור. גם כן, צריכים להביא את זה בחשבון, שעושים, אני לא נכנס לפרטים האלה, ובוודאי לא כשהדם עוד חם. אני אומר, תמיד איפשהו זה יזרום, גם אם שלא בצדק. למגרש הדתי-חילוני. לאמירה שכל כך גרועה ליהודי שומר מצוות, הגוף שלנו הוא לא שלנו, הוא פיקדון ביד שלנו, אז הוא לא משחית אותו. והוא לא משחית אותו. צריך לדעת, לא בגיל שלכם, בגיל שלי, אין דבר כזה, אני באמת, אין דבר כזה גלידה בהקשר לבד"ץ, אין דבר כזה. כי גם אם זה נקי מחשש, תבל, שביעית, עורלה, מעשרות, תרומות, וכו' וכו' וכו', זה לא נקי מחשש סוכר. זה לא נקי מחשש סוכר או מחשש ממתיק מלאכותי, שהדברים האלה, מה אפשר לעשות? בגיל שלכם לא יודעים את זה, וזה לא חשוב, אבל זה ריאלים שמשכתים בגוד. זה דברים מסורים. אני לא יודע, אני יכול להביא את כל מיני מאכלים שאני שמוך. קוקה קולה, זה צריך להכריז על זה כאלה, טריפה ברבים. אני לא אומר, פעם, הרי ידעה, לקחו אסלה מאוד מלוכלכת. והם שמו קוקה קולה והיא אכלה את כל הדברים המוכנים האלה והשאירה את הכל נקי. אז זה מעכל עם עוד דברים, אבל ככה זה מעכל עם עוד דברים בתוך הגוף. ומור אנשים צריכים להחליף את המים ואת הקוקה קולה, כן? קוקה קולה, את המים בסלב, את המים בניאגרה, ואת הקוקה קולה במקרר, עושים את המים במקרר, ואת הקוקה קולה בניאגרה. אבל אני לא נכנס לזה. יש דבר, זה השחטת הגוף, שאנחנו מדברים על אדם ששולח יד בנפשו. אצלנו זה ברור לנו בחללים האלה. מה? אתה שופר את זה? מה שאלה לך? שוב, לא נכנס לפולמוס אלה, פולמוס אחר. אדם שכדי באווירה ליברלית תל אביב, תשמע, זה אני וזכותי והחופש שלי לעשות עם עצמי מה שאני רוצה. מה שאלה לך? טוב, זה תירוף, אני לא יכול לתאר לכם כמה טוב. באמת, גדל פה תלמיד אחד. אני אספר לכם, רק היה תלמיד חכם עצום, ראש כהל, באמת תלמיד חכם עדיף. היה תלמיד שלי, עוד אהבתי אותו. אחי, שלח לי את זה, ‫אפשר להגיד כמו אמר השיטה. ‫למה הכי אפשר לכם למשל? ‫התעסק עם פילוסופיה וכזאת וכזאת ‫עם משמעות החירות, ‫איפה שהוא רצה להוכיח לעצמו ‫שהוא בן חורין דמות. ‫לא כל דבר. ‫רצה להוכיח לעצמו שהוא בן חורין דמות. ‫הגיע שם מישהו מהצבא, ‫הוא היה בצבא, ‫הוא כך התפעל מתחושת החירות, ‫הוא כך שידח אותו. ‫אני ראיתי את הפרצוף של ההורים, ‫הוא רצו לזרוק אותו מהקומה השלישית. ‫אמר שלא, מה אתה שייך? ‫בואו נגיד, אתה לא שייך לקדוש ברוך הוא, ‫שאתה... למשפחה שלך יש, יש משהו להגיד. ‫אתה מאמין אותם, אבל זאת שאלה אחרת. ‫אני מדבר כרגע על השאלה הדתית ‫הכי פשוטה. ‫אצלנו, ברור, הבן אדם לא שייך לעצמו, ‫שייך... ‫למי שברא אותו, לקדוש ברוך הוא, ‫ושם החירות. ‫והחירות, והחירות, והחירות, ‫והחופש, וזה בעצם דבר שגובר על כל דבר. ‫כשאנחנו מדברים על שאלה ‫שנראית לנו כל כך פוליטית, ‫כמו כיבושים, ‫שאלה פוליטית, ‫אנחנו נמצאים בעולם של הנקרא הזאת, ‫קודם כל שאלה דתית. ‫כיוון שמי שניצח במלחמה, זה לא שר צבא פלוני, ולא שר ביטחון אלמוני, ולא מלך פלמוני. מי שניצח במלחמה, באופן ברור, הוא האל של העם שעמד מאחוריו. אני נותן לי ביטוי מאוד פרווה בעניין הזה. אצלנו הקדוש ברוך הוא, אצלם, מוש. הוא המנצח. הארץ הזאת היא קודם כל ארץ השם. ברצונו נתנה להם, ברצונו נתנה לה. היא קודם כל ארץ השם, זה דבר שאנחנו רואים אותו פה. פה יש אמירה, הגד דתי מעין כמותו בפסוקים. הקדוש ברוך הוא רוצה שאני ככה. אני כבר לא מדבר על מלחמת האמורים, על הניסים שהיו שם, וכולם לא יודעים, ההר. התקרבו שם הפיצוקים, כמו חתן לקראת קלה, זה לא עשוי, זה דברים אמיתיים מאוד שממש כמו שקורה. וצריך לדעת שזה קורה. יצאו, הוא היה שם במקום המערב ששמו להם, היה איזשהו שיטפון גדול, והתדרדרו כל הבולגרים וכל הסעים, והם מחצו אותם. ומעט השם הייתה הזאת נפלד בעיניים. והייתה תודעה, ממי שמגיע לנחל ארנון, אז הוא אומר, ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם, שעשה ניסים לרבותינו במקום הזה, אני אמרתי את זה שם. איזה ויכוחים היו לנו, אל תשאר. אבל הוא אמר שכאן, כאן, לא משנה, אני לא נכנס כרגע לפרטים האלה. אני צדקתי, אבל... אז לא בצדק. אבל... לא חשוב. אבל... לדבר שלום זה היה ברור, להחזיר את זה, כלומר לתת את זה להם, זה המשמעות להגיד כמו שניצר, כמו שדבר הוא מסורם את זה בצורה כזאת, שהקדוש ברוך הוא עבד בשבילו, אבל הוא קיבל את זה. יש כאן אמירה דתית, ואתה השם אלוהי ישראל, הוריש את האמורים מפני עמו ישראל, ואתה תירשנו, הלא את השם יורישך כמו שראו דרתו תירש, וכל השם הוא ישר אלוהים מפני עמו ישראל. היום אנחנו חיים בחשיבה כל כך תל אביבית, שקשה לנו לקלוט את זה. אבל הדבר הזה הלך עם העם ישראל שכל התקופות, התקופה הנבואית, אין על מה לדבר. זה פשוט, זה מן הקדוש ברוך הוא. זה היה חלק מהתודעה הדתית. את הארץ הזאת נחלנו מכל זה שהקדוש ברוך הוא נלחם לנו באמורים. ושוב, אם נתון, תיתן את העם הזה לידי, וגם תתערב, אנחנו מכירים את הדברים. אתה רוצה שניתן לך, כלומר, אתה בעצם בא בשם כמוש, ואמרנו כבר שהוא לא בא בשם, על זה דיברנו, נכון? שמרות שמלך בני המון, הוא לא בא בשם מלכום, אלא בא בשם כמוש, מדובר כאן על הספואר. אלה החלקים המדוברים, בעיקר. רוצה בעצם שאנחנו נודה כאן שכמוש. רק ככה זה בידי הקדוש ברוך הוא. יש לנו תיאורים מזעזעים במה שנקרא כתובת מישה מלך מואב, עיקרת מישה מלך מואב. שהוא מתאר בניצחון שלו על ישראל, זה היה אחרי הרבה דורות ממה שמתואר כאן. איך הוא לוקח את כלי בית השם, וכתוב שם כלי בית י' ק' ו' ק'. בכתובת, הוא רוצה לכתוב כלי בית י' ק' ו' ק' ואסחבם לפני כמוש. אבל זה היה ברור, הניצחון של מואב על ישראל התגבש כניצחון דתי. ומה אתה רוצה? שאנחנו נוותר על אלוהינו וניתן לזה לכמוש. שוב, אני רוצה לעמוד כאן על דקדוק, משהו שעניין לפני שני דורות, היום לא כל כך מעניין, אבל בכל אופן, חשוב, אני זוכר, לפי מורי, שהיה איש לשון, היה גם איש תנ"ך, אבל כמה היה רב עם כל אנשי האקדמיה, שרצו לראות פה ביפתח, כמה שניתן, מקום לפלורליזם כזה, כן? השם הוא אלוהינו, וכמו שהוא אלוהיך, בסדר, הכל טבעי. כן, כל אחד יש לו אלוהים שלו, כל אחד שיסתדר עם האלוהים שלו, זה לא ככה. אבל איפה זה בא לידי ביטוי? זה כאן, אני מוביל לימד אותי כאן את העברית, וצריכים לשים לב. הלא את אשר יורישך, ואת כל אשר הוריש. כל אשר הוריש זה עובדות. זה כמובן מי? אשר אלוהים. יורישך זה תקוות, חכה. חכה של יורישך. חכה. זה דיבור שלה, זה דיבור צין. זה לא שהוא משווה כאן ושם פה את הקדוש ברוך הוא מול כמוש. אלא זה הדיבור הזה בשבתי, זה איזשהו דיבור צין, לעומת הדיבור בשבתי, זה גם די מתבקש בתוך הפסוקים, אבל זוהי גם כן טענה נוספת שלו. ועכשיו אני עובר לטענה השלישית. ואתה, טוב, טוב, אתה מבלק בן ציפור מלך מואב, הרוב רב עם ישראל, עם נלחום, נלחם בם. כאן אפשר להתווכח עם הגישה ההיסטורית שנפתח, אני חייב לב. כן, בואו נפתח, אם אני לא טועה, תקחו לו כמה פעמים, נלך לנחמיה. אם אני לא טועה, כל לפני סתם אטריח אתכם, אתם רוצים לחכות שאני אחפש. נחמיה פרק ט', כאן או לא כאן?
כף בית?
מה?
כף בית?
לא. מישהו פה יש לו איזה... שיכול לעשות עם מנוח חיפוש של מילה.
איזה מילה?
מה?
איזה מילה?
יכול להגיד לך בהילחם בעם, אבל תכתוב בצלט, תכתוב בלק בהילחם אחרת, בהילחם. ניתן לך יותר מדי. לא, זה בכל אופן ביהושע. לא יודע למה לא חשבתי מה. ובכן, יהושע כפדה לתת. חשבתי שם למד לך משהו אחר. ויקום בלק בן ציפור מלך מואב וילחם בישראל וישלח ויקרא לבלעם את מאור לקלל אתכם. מה שעשה בלק זה באמת בלשונו של יהושע לפחות זה נקרא מלחמה. שוב, תמיד זה שאלה של הגדרה, תמיד זה שאלה של הגדרה. מנקודת מבטי, אם החיזבאללה חפרו מנהרות לתוך שטח הגליל, אז הם הכריזו עלינו מלחמה וכבר פתחו במלחמה. בסדר, לדעת הממשלה הנוכחית, זה לא בדיוק מלחמה, לא עדיין במצב שלו. בסדר, שיהיה. אני לא נכנס כרגע לכל ההשקפות. השאלה, מה בדיוק אתה מגדיר כמלחמה? הרי בלק לא היה שם לבד. הוא היה שם עם מדיין, הוא היה שם עם בני עמון, והם הלכו ממקום למקום, והם שוב חיפשו מקום שיוכלו לתקוף ממנו את ישראל. ושבלק יקלל, שבלעם, סליחה, יקלל משם, ואז מה יהיה מיד אחרי הקללה שלו? קדימה ישראל, הם לא רצו הקללה, נכון? אני מניח, מה יעזור שהוא יקלל? יאללה, יקלל. כי יקלל, השם אמר לו קלל. מה יקרה עם קללה? אני מראה, וואלה, היו צבאות מוכנים, ועכשיו רק צריכים את בלעם שיקלל, והם מיד אחרי שהוא יקלל, כן? קדימה ישראל. זה הולך ביחד, זה היה להם צבא, הייתה להם איזושהי יכולת, עשו איזו קואליציה של עמים. ואמרו, אנחנו נוכל להילחם. רק שבלעם לא קילל, אז הלכו למקום אחר, אולי נבוא משם. מה אפשר לעשות? הוא לא קילל. אבל אפילו קללה של עצמה, תוכיחו לי, האם אני צודק שאני אומר שקללה יכולה להיחשב כהכרזת מלחמה?
כן, אצל... נו. כשדוד בורח ומרד אבשלום.
מה?
כשדוד בורח ומרד אבשלום.
אין בערך, הייתי מדהים שתגיד דוד וגוליאת, יותר טוב. אבל אתה... אבל גם המקרה שאתה אומר, כן? אז שם זה לא בדיוק הכרזת. עכשיו רק הכרזת מרד. אני מסכים, שני בגדע. אבל בואו ניקח את המקרה יותר פשוט, דוד וגוליאת. דוד רואה בכללות של גוליאת הכרזת מלחמה.
לא, אבל שם הם כבר היו במערך...
היו במערך, מה נקרא חזק מזה? החרפות שלו, זה מה שהייתה סיבה להגיד. ולכן, ישבו בשקל. התחיל לחרף את מחנה ישראל, התחיל לחרף את אלוהי ישראל, זה כבר היה התחילת המלחמה. גם כאן הקללות, אם כן אני אומר, אני חושב שגם אצל בלק, גם אם כתבו כאן וילחם, אני חושב שבאמת, היו שם גם צבאות. אבל ניתן לראות את זה כמלחמה. דווקא יפתח, כאן אומר, תשמע, הוא לא מלחם. כאן דווקא אפשר להתווכח. אם בלק באמת נלחם או לא, לפחות במושגים של יפתח, אז בלק קיבל דברים. מה, כבשו, וזהו. זה לא היה שאנחנו ישראל כבשו את זה משיחון. כבשו, כבשו. אבל אם אוהבים כבר לא ישבו שם. שחבר מלך דבוי טבח את כולם, את כל מי שהוא יצא לברוח דרום. אל מעבר ל... אל מדרום לארנון, אם אני מדבר על מואב. או כל מי שלא ברח לרבת בני עמון, אם אני מדבר על מואב. אז יכול להיות שכבר מראש התיישבו, אמרו, לקחו את זה, לקחו. תמיד השאלה, גם תמיד יש לך או אין לך, אני הייתי רואה את זה שונה מיפתח, אבל אני רק אומר איך יפתח ראה את זה, לאן זה הולך, מה המשמעות. יש גם היום כאלה דברים, קשה לראות איזו הודעה, והדבר הבא שהוא אומר, בית שבט ישראל בחשבון ובנותיו ולא ובנותיו, אבל אני חושב שאני אמרו שעוד שנה ולא יצטטן בעצם, יש דברים שההיסטוריה קבעה, וכבר אי אפשר לשאול את זה, יהודים יושבים כשבון שלוש שנה. להתחיל לדבר את כל ההיסטוריה החדש אחרי שבעים יושבים על 300 שנה. זה גם אמירה, הדבר. זה מה שנקרא חזקה. לכאורה תגידו, זה חזקה ללא טענה. אתם יודעים שכבשת. אבל יש גם בחוק היום, יש חזקה ללא טענה שתופסת. וגם אני, אילו היה בידי, אני יודע שזה לא כעת. אבל הייתי אומר, חזקת 3 שנים, צריכה להיות כמובן עם טענה. אבל חזקה לא של 3 שנים, אלא של 300 שנה, תופסת גם ביתה. אתה ויתרת, אתה מחל. יש בדבר הזה איזושהי אמירה. אני לא אומר שהייתי קובע אדם כ-300 שנים. יכול להיות שהייתי קובע קצת פחות. הוא מתייחס לעובדות, לא ברור אם הן נכונות, אבל הוא מתייחס כאן לעובדות, ואומר, בשבת ישראל בחברות נותר, והרוב נותר כל הימים של ידעון 300 שנה. נדבר גם על החשבון הזה, אבל זאת גם טענה, כשאתה מדבר על ניהול מדיניות, אי אפשר לבוא, כל כך יש לו היסטוריה, ולהגיד, אני עכשיו רוצה לשנות את הכל. כבר אנשים ישבו, כבר אנשים קרו, כבר אנשים, זה נופיע על ביתם, וזה נופיע על ביתם של האבא שלהם, של הסבא שלהם, של הסבא שלהם, של הסבא שלהם, של הסבא שלהם. אנחנו מדברים היום על קוש עציון, אחד הטענות שאנחנו מדברים עליה לפני כל מיני ציבורים, ויוצא להתדבר לפני כל מיני ציבורים. אומר להם, על מה אתם מדברים? נמתן להם כאן משפחות שחיות פה כבר 5 דורות. או לא עולכם אחד ואחד. שחיות פה כבר 5 דורות. מאיפה אתם רוצים להוציא אותם? גם פשוט, ושוב, סליחה שאני קצת משתפך, אבל זהו, פה אני אגיד, אין לי בגלל. זה לא מקרה שההתיישבות ביהודה ושומרון התחילה בגוש עציון. למה התחילה בגוש עציון? מוריי ורבותיי, אחרי שהיישוב כאן גלה מגוש עציון, הילדים שהועתקו לגבעת עלייה שם, למה שנקרא ג'בליה, ג'בליה בעברית זה גבעת עלייה, הם ביפו. כל שנה הם מתכנסים, עומדים שם באיזשהו מקום, מדרום מערב לירושלים, בואכה צור הדסה, מתבוננים על מה? על העץ, ואומרים, אנחנו נחזור. כל שנה. אז כשזה קרה, הם באמת חזרו. אלה שהיו צריכים לחיות עם זיכרונות של משכן שילה, אני לא יודע מה, לא ישר בא. כי הרבה משם הרבה מאוד זמן. אבל הזיכרון כאן היה זיכרון שלא פיתרו כל שנה. באו ואמרו, אנחנו לא מבטחים. ההורים שלנו כאן נתבחו, אנחנו לא מבטחים על בית שם. טקס, טקס. והטקס הזה שינה את ההיסטוריה. שאנחנו קודם על יודעת. הטקס הזה שינה את ההיסטוריה. בחברון קרה משהו כמעט עוד. האמירה הזאת, לא, סלחנו. על מה שקרה בצרפת. הלכו בשמור בכסף וגאלו בית אחרי בית, אפשר להתבקר פה, אפשר להתבקר. אבל גאלו בית אחרי בית ואמרו, הבית הזה גאו יהודים. אנחנו לא ויתרנו. זה מה שעשו בה, הרוב היהודי המתחדש, מה שקורה בטעות הרוב המושלם. ככה עבדו. האמירה, אנחנו לא התייאשנו בזה, אנחנו לא עושים. אנשים חיכו 300 שנה. יישוב היהודי בעזה. אבל הקשר אל עזה, אל עזה העיר, לא אל עזה האחר. הקשר אל עזה העיר, ככה. אני יודע היום אנשים בגוש קטיף שהולכים להשקיף פעם בשבוע. ואני עוד מאמין בזה. אני מאמין שהם יכולים. במקום הזה לא מתגוררים בו ולא בכל שם שממה וזה, לא בדיוק אבל בערך. אם אנשים לא יתייאשו וילכו שנה אחרי שנה, הם יחזרו. אם יתייאשו, ידעו בידיים, הלך. מה אני? היה פה קיבוץ אין צורים. עד היום צורם לי בגרון, שקוראים למקום הזה לא אין צורים אלא ראש צורים. למה קוראים לראש צורים ולא אין צורים? כי את אין צורים הקימו בשביל. אבל כפר עציון קוראים כפר עציון, למה? מה שהקימו, קראו לזה ניר עציון. למה קראו לזה ניר עציון ולא כפר עציון? כי אמרו כפר עציון זה שם אנחנו נפלא. הייתה המכירה בדיוק. שוב, מתוך כל 4 היישובים כפר עציון היה היחיד. שסרב להקים את כפר עציון. כמה לבדים, כמה נצורים, כמה עשרות יצחק. וטוב שקראו ברוך השם ובעזרת השם הכל. אבל הכל התחיל מזה שאנשים אמרו, אנחנו שם. אנחנו ממשיכים, וזה לא פשוט. ותדעו לכם, אם נסתכל על הצד השני על הערבים, לא פשוט. הבעיה שהם לא מדברים על גוש עציון. אז מה מדברים הערבים? על יפה, על רמלה, על חיפה. הם כל הזמן רוצים לחזור, מחזיקים תמונות ומחזיקים מורשת. אנחנו צריכים, ההתמודדות הרוחנית שלנו עם העסק הזה, היא התמודדות לא פשוטה, צריך לדעת. כל הזמן אומרים, אנחנו צריכים לעזור לשם. אומרים להם, די, מה? יאללה, תתחיל, תשכחו, לא, אנחנו חוזרים לשם. זה גם נובע בטלנות, זה מחוסר יכולת לשקט את עצמם, ומחוסר יכולת להגיד את עצמם, ויש לזה, בואו נגיד, 99% חסרונות, אי אפשר שלא להתייחס אל הצד הזה של המעלה, שהם אומרים, אנחנו חיים כאן בחושות, במערות, בעורבות, בדירים, כי שם יש לנו בית גדול. כי שם יש לנו בית גדול. יש בזה אמירה. אל תנסו להשכיח את זה. אני לא נותן כרגע על הפולמוס, אני דבר שבוע, אני נותן כרגע על הפולמוס, על הזכויות הערביות לצורה, לא יודע. יפו, רמלה, לוד, וכולי וכולי וכולי. בסדר, אנחנו מקווים שלא, ובואו נגיד, גם אם הם אומרים, גם לנו יש מה להגיד כאן, אבל כאן הדבר הזה עולה כטענה שצריכים לזכור, זו טענה מדינית ראשונה במעלה. ושבט ישראל בחשבון ומדע ובאור ומדע ובלגים אשר לדעי הרחם שפות כמו שלא, בדוע לא יצאו את הפעילה. מה אתם עכשיו רוצים לי, זו טענה מאיזה פויטל חשוך, ששלוש מאות שנה לא עשיתם שום דבר. שוב, זוכרים מקומות וזוכרים זיקה, זוכרים וצריכים לדעת, גם לאויבים שלנו יש כוח. יש להם כוח. יהיו, יש להם הרבה כוח. וזלזלו בהם בכלל, בכלל, בכלל. להם כוח זיכרון של מקומות שהסבא של הסבא של הסבא הם שם גר, אני לא זוכר את זה. כל מה אומרים בטלנים ולא יודעים, לשקם את עצמם ולא יודעים, זה לא רק זה. וצריך לסיכר. דיבר ראש מועצת אפרת, ידיד מאוד טוב שלי ואני מאוד מעריך אותו ומגד בצבא, ודיבר כשהייתה פה השבת הזאת שירו 500 טילים ואנחנו רק ידענו להושיט את הלחי השנייה, ואני אומר, יש לזה הרבה מה להוציא את זה וגם כמה חסרות. למדתי, בסדר, יש הקו של המתכן הנוכחי, גדי אייזנקוט, קו של הגנה, כן? כלומר, איך נגן על המדינה, לא באמצעות העברת המלחמה לשטח האויב, אלא נבנה חומות שמתחילות 50 מטר מתחת לאדמה, ונבנה אותם עד גובה של 50 מטר מעל האדמה, ואפשר. אולי בסוף זה עולה פחות כסף, אני לא אומר, יש לו שיקולים, ושיקוליו עמו. עכשיו יהיה רמת קצת צורכי, ואני אמר לי בסדר, אבל אני אומר, שיקוליו עמו, ובהחלט אני חושב שאפשר לזקוף לזכותו הרבה מאוד עצמו. עד שהגיע ראש מועצת אפרת, שאני מאוד מעריך, התחיל לדבר, כולנו מבינים מה זה, הוא יגן על המדיניות של הממשלה ושל, ושל הרמטכ"ל. יגן על המדיניות ואמר, וכולנו שמחים וכולנו יודעים מה קורה אם היינו שולחים אנשים וכבר היו לנו הרוגים וכבר היינו צריכים ללכת ללוויות וכבר היינו צריכים ללכת. הוא צודק. אבל הוא הציג את המשוואה בצורה כזאת שהאויב שלנו מוכן להקריב את החיים אנחנו. וזה עוד בעיה. אני יכול להציג גם בעיה שלישית. אבל לא נשלח לשבור לכם את הלב. ואם אנחנו עומדים מול אויב, שאנחנו עם טילים, ואנחנו עם סייבר, ואנחנו עם כל הדברים, והם מוכנים להקריב, ואנחנו לא מוכנים להקריב, תדעו לכם שאנחנו בבעיה אסטרטגית. אני מקווה שזה לא ככה. אני מקווה שזה היה פליטת פה, ולא יותר. הוא באמת אחד שרץ לפני הצבאות, ובאמת מגד, ועושה את העבודה נהנה. אבל אסור לנו להיות שם. צריך לדעת, גם לאויבים שלנו, יש מעלות, וצריך להקשיב. והפסוק הזה, אני קורא אותו, ואני אומר, אני זוכר את כפר עציון שאמרו אנחנו נחזור, ויחד עם זה אני גם רואה את כל החבר'ה בחושות בעזה שאומרים אנחנו נחזור. אני זוכר את כפר עציון שאומר אנחנו נחזור, תחמם לי הלב. אני גאה שאני חלק מזה, למרות שההורים שלי לא היו בכל זה. כשאני רואה את מה שאומרים הפליטים בחושות בעזה, אז אני מתחיל חוסר ציפור. אבל תדעו, זאת אמירה, הדבר הזה הוא אמירה, אי אפשר לצלצל. ושבט ישראל בחשבון בנותיו ורוב בנותיה, שבכל הערים אשר על ידי הראש ראש מאות שנה, ומדוע לא יצלטל בעת. יש כאן. והוא ממשיך, ואנוכי לא חטאתי להם, ואתה עושה איתי רעה להילחם וישפוט את הדברים שפט היום בין בני ישראל ובני עמון. כאן הוא לא אומר, שימו לב, הוא לא אומר את מה שכתוב אצל יעקב אבינו, ואני חושב שזה בעיה. לבן אומר את זה, אבל יעקב איפה שהוא שותק, אלוהי אברהם ואלוהי נחור ישפטו בינינו אלוהי אבינו. אלא ישפוט השם השופט היום בין בני עמון ובין בני ישראל. אף הפלורליסט הגדול, שלפני כן הזכיר את כמוש, את השם, וחד המחת, לא, הוא אומר לשמוע את השם השופט היום בין בני ישראל, ואין פה שני שופטים, יש פה רק שופט אחד. ולא שמע המלך נעמוד את דברי יפתח אשר שלח אליו, ותהי על יפתח רוח אדוני ועבור את הגלעד ואת מנשה, ויעבור את מצפה גלעד, ומצפה גלעד עבור פני עמון, אני משחיל כולם את דברי הרמב"ם, ותהי על יפתח רוח השם. כן, ברגע שאדם שם נפשו בכפו כדי להציל את עם ישראל, זה דרגה ראשונה, מ-11 הדרגות שמונה הרמב״ם בנבואה. זאת רוח השם. אדם שם נפשו בכפו כדי להציל את עם ישראל, זה מדרגות הנבואה. כלומר, מדרגות רוח השם ששואל אדם היה דרגה הראשונה. הוא מדבר גם על להציל ספינה של חסידים, לא משנה, הוא מדבר בכל יותר על מסתם. ועוד מעט נגיע לנדר. אבל לעבוד מצפה גלעד ומצפה גלעד אמר פני עמון. הפסוק הזה ישפוט השם השופט היום בין בני ישראל לבין בני עמון, מבחינתי הוא פסוק קריטי. כי איפה הוא נאמר? איפה הוא נאמר? במצפה גלעד. במצפה גלעד! עמדו לבן ויעקב ואמרו אלוהי אברהם ואלוהי נחור, ישפטו בינינו אלוהי אביהם. אותה נכון, לבן אמר את זה ליעקב, שמעת. כתוב, אני שומע יעקב בפחד אביב יצחק, לא באלוהי נחור. אבל שם במקום הזה שנעשה הדבר הזה של הערכתי היה עברה קשה מאוד. אלוהי אברהם ואלוהי נחור ישפטו בינינו. באותו מקום, עומד כעבור דורות יפתח ומתקן את החטא ואומר ישפוט השם השופט היום בין בני ישראל ובין בני עמון. יפתח יודע מי זה כמוש, אבל כאן הוא לא מזכיר. לא אומר, אומר רק דבר אחד, בין מצפה גלעד באותו מקום. אני מזכיר לכם את משמעות השם מצפה גלעד. מה אתם, איך אתם יכולים להמחיש את השם הזה? מצפה גלעד. יש גל גדול של אבנים, נכון? ויאמר יעקב לאחיו, ליקטו אבנים, ויקחו אבנים, ויעשו גל, ויאכלו שם על הגל, והוא אומר, הגל הזה עד, נכון? גל עד, שכמובן מתחבר עם שם המקום, גלעד. והמצפה אשר אמר, יצף השם בני ובניך כי מסתה משמריהו, זוכרים את הפסוקים. מצפה, כנראה למה רומז, מבחינה מעשית, מצבה, מצבה, מצפה, פי ובית, אנחנו יודעים שהן מתחלפות, נכון? והמצבה, כלומר, הגל הזה עד, והמצבה אשר אמר. אנחנו לא עובר למצבה שאמר, אלא המצפה אשר אמר, למה אומר, למה הוא מחליף את המילה מצבה במילה מצפה, שהיא כמובן לשון נופל ללשון? יצף השם בני ובנך, כלומר השם יצפה ויסתכל, בני ובנך כי נסתכל, איש מרעהו. אז יש לנו גל ומצבה, או גל שהוא עד ומצבה, וכשזה הופך להיות שם מקום, מה שם המקום? מצפה גלעד, כן, המצבה והגלד, כן, מצפה גלעד, בעצם אותה לשון ניתנת לנו כאן, המקום ששם יש מצבה ושם יש זה. הזכרנו בחטף את הקשר בין הדברים האלה, כשדיברנו על זקני גלעד ויפתח, כשהם מנסים לרמות אותו כמו שלבן רימה את יפתח, זוכרים את זה? והם צריכים להישמע לו, זוכרים, כן, השם יהיה שומע בנותם, אם לא כיפה כן נעשה, וכאן זה האמירה הזאת של ישפוט השם השופט היום בין בני עמון ובני בני ישראל, או יצף השם בני ובניך כי נסתר איש מרעהו. וזה הדבר, וכאן אנחנו עוברים למלחמה ואנחנו עוברים לנדר. אנחנו לא נתחיל היום את הנדר, ובדקות הספורות שיש לי אני רוצה רק לדבר על האמירה בשבט ישראל בחשבון ובנותיו ארור ובנותיו כל הערים אשר בני עמון 300 שנה. הביטוי הזה הוא ביטוי מפתח, הוא בלבד שאנחנו מתייחסים אליו ברצינות גמורה, וזה לא מחויב. להתייחס לזה ברצינות. כלומר, נסתכל בדיוק 300. הרבנן עושה את הרשימה שלו, אומר שם 261 שנה. בגדול, 300. כן, כלומר, איזשהו עיגול. יכול גם מישהו להגיד שמה, מאיפה נפתח יודע בדיוק כמה שנים. הוא אמר, 300. הרלב"ג מונה פה נדמה לי 293 שנים. רש"י מתייחס כאן לעניין הזה בשיא הרצינות. זה לא מחויב המציאות מבחינה פרשנית, אבל אם כן צריך לדעת שאנחנו מדברים פה, אנחנו לא נספיק לעשות ולפרט את הדברים האלה. אני יכול להפנות אתכם למאמר שבו פירטתי בדיוק את השנים, במאמר בבגדים ו', אבל אני רק רוצה לומר את העיקרון, זה מבחינה זו פסוק שחשיבותו, מהנחה שהוא רציני, לא צריך לדעת בפרש. כיוון שאנחנו רוצים לעשות את החשבון, לא בדיוק ברור איך הולכים פה כל החשבונות, אין לנו חשבון מסודר, אין לנו סגל זמנים במקרא. אבל יש לנו שני פסוקים חשובים ביותר. פסוק החשוב ביותר זה כמובן, ויהי ב-80 שנה ו-400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים בשנה הרביעית בכל זאת שישים ובכל זאת שישים לא שלמה על ישראל, ויהי בן הבית להשם. כלומר שאנחנו יודעים שעד השנה הרביעית לשלמה, כמובן, יש לנו חשוב יותר שנבנה המקדש, אבל מבחינתנו, שעד השנה הרביעית לשלמה, אנחנו יודעים שעברו 480 שנה מיום יציאת מצרים. זה נותן לנו איזשהו סדר גודל. אם נוריד 4 שנים של שלמה, 40 שנה של דוד, אז אנחנו נמצאים ב-436 שנים. נוריד 40 שנות מדבר, אנחנו נמצאים כבר ב-396 שנים, שם איפשהו אנחנו צריכים לתמרן את ספרי יהושע, שופטים, ואת החלק הראשון של ספר שמואל, השאלה כמה ואיפה ואיך, הדבר הזה נחלק מפורשים, יש שיטה בעל סדר עולם, אבל היא לא שיטה יפה. ויש לנו תחנת ביניים, חשובה מאוד, ומה היא? הפסוק שלנו. ושבט ישראל ושמואל ומודיעו והאור ונותיו וכל היום של ירמיהו 300 שנה, כלומר להגיד שעד יפתח עברו 300 שנה. מהנחה שהפסוק הזה מדבר. אצל שלמה זה ברור, זה הנקרא אומר, הנביא אומר. זה ציטוט של יפתח. אני לא יכול לראות אותו. מהנחה שהדבר הזה נכון, זה נותן לנו איזושהי נקודה בגלל שלא בדיוק ברור מתוך הספר. איך מחשבים את שנות השיעבוד ואת ותשקוט הארץ, והיו שנות השיעבוד זה חלק מוותשקוט הארץ, זה לא חלק מוותשקוט הארץ. אני יכול להגיד לכם שעל פי הפשט, אם אתם תספרו את שנות השיעבוד לחוד ואת שנות השקט לחוד וכולי, אתם תגיעו להרבה יותר שנים ממה שאנחנו יכולים להרשות לעצמם. כלומר, לעשות צמצומים צריך. אני גם לא סותר אפשרות להגיד שספר שופטים לא הולך ככה, תסתכלו על הידיים שלי, לא הולך ככה, אלא הולך ככה. אתם מבינים מה אני מתכוון? כלומר, שהיסטוריה מתחילה במקום אחד, ואחר כך קוראת למקום אחר ככה, וזה לא משהו שעוקב במספרי שנים אחרי כל, ויכול להיות ש... כאן היה שיעבוד של זה, וכאן כבר הייתה מלחמה של זה, ושהדברים פחות או יותר מעקבים. איך בדיוק ללמוד כאן את הפרטים, אני לא אתן כאן בהרחבה. שוב, הפניתי אתכם למה אתם יכולים להסתכל, אבל לדעת שמדובר פה על תחנה קריטית, כשאנחנו מדברים על שיטת, על סרגל הזמנים, ואנחנו מתייצבים, נזכור שבוע הבא, אנחנו מתייצבים על הנדר. שהיא סוגיה כאמור, לפני עצמך.